הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא פסח. מצינו בירושלמי פרק ערבי פסחים, כתוב שם ארבע כוסות שאנחנו שותים בלילה סדר, הם כנגד ארבעה כוסות של שר המשקים שהוזכרו בפרשת וישב בספר בראשית. בסיפור החלום של שר המשקים כתוב, וכוס פרו נמצא בידיים של שר המשקים, והוא סוחד את הענבים אל תוך כוס פרו ואתן את הכוס על יד פרו, ולאחר מכן, בסיפור החלום שמספר ליוסף, יוסף גם פותר. ובפתרון החלום אומר יוסף לשר המשקים שוב את המילים, ונתת את כוס פרו בידו. אתה עוד תחזור למימוש החלום, תיתן את הכוס ביד פרו במציאות. אתה תחזור לתפקיד שלך. לכאורה, מהו הקשר בין חלום שר המשקים לבין ארבע כוסות שאנחנו שותים בליל הסדר? מה עומק הדברים בתלמוד ירושלמים? אומר הגאון רבי אליהו קלוצקין, רעיון נהדר מופיע בספר חיבת הקודש בחלק הדרוש. אם נשים לב, באותם פסוקים פרשת וישב, נראה שר המשקים כופל בדיבור שלו פעם אחר פעם את המילים כוס פרעו. למה זה? הוא אומר, כוס פרעו בידי ואסחוט את הענבים אל כוס פרעו ואתן את הכוס על יד פרעו. שלוש פעמים הוא חוזר על המילים האלה, על צמד המילים כוס פרעו. ועוד, למה יוסף פותר לשר המשקים את החלום בצורה חיובית, בעוד שאצל שר האופים הוא פותר בצורה שלילית? לשר המשקים הוא אומר שהוא עוד יחזור להיות שר אצל פרעו, אצל שר האופים הוא אומר שעוד שלושה ימים הוא ימות. הרי הגמרא במסכת ברכות לומדת מיוסף הצדיק, החלומות הולכים אחר הפה. כפי שהאדם פותר את החלום, כך החלום יהיה אם. ואכן, כפי מה שאמר יוסף, כך היה. שר המשקים חזר להיות שר אצל פרעו. ואכן, כעבור שלושה ימים נהרג שר האופים. אם כן, למה הוא לא המציא פתרון טוב יותר לשר האופים, ופתרון חיובי כל כך לשר המשקים? מה ההבדל בין שר המשקים ובין שר האופים? מה ראה יוסף בשר האופים, ומה ראה יוסף בשר המשקים? אומרת הגמרא, עוד נתון, נתון מהותי, נתון חשוב. החלומות הולכים אחרי הלב של האדם. אם האדם חולם חלומות מסוימים, זה בגלל שאדם חשב על זה עוד פעם ועוד פעם. אין מראים לאדם שלא אלא מהרהורי הלב שלו שהוא חשב במהלך היום. כאשר יוסף שומע את שר המשקים שאומר שוב ושוב שהוא מספר על החלום, הנה גפן וכוס פרעו בידי ויקח את הענבים ואסחוד אותם אל כוס פרעו ואתן את הכוס על כף פרעו, הוא כל כך הרבה מדבר על הרצון לחזור להיות קרוב לפרעו. אז אומר יוסף, אם אתה שר המשקים כל כך מתגעגע להיות שוב ליד פרעו, כנראה אתה ראוי לכך. למה? אם במודע שלך במהלך היום אתה כל כך חושב על זה, אז גם בלילה, כאשר מנגנוני ההגנה של המודע כבר לא פעילים, אלא צפים אצלו כל מיני רעיונות שהם עמוקים יותר, טבועים יותר, אינסטינקטיביים יותר, מה? שהאדם לא תמיד מרשה לעצמו להגיד במהלך היום, אם בכל אופן זה צף הרצונות שאיתם הוא באמת מזדהם. מה הוא רואה שם? גם שם הוא רואה את השאיפה לחזור להיות קרוב אל פרעו, אם כן הוא באמת ראוי לכך. גם אומר השפת אמת, רעיון נהדר על שלמה המלך. הקדוש ברוך הוא דיבר עם שלמה המלך בחלום ושאל אותו, מה תעדיף, חוכמה לשפוט את העם או תעדיף עשירות? הוא ביקש שלמה המלך חוכמה לשפוט את העם. הקדוש ברוך הוא אהב את התשובה ונתן לו גם חוכמה וגם עשירות. לכאורה, זה נורמלי שאדם מבקש חוכמה ולא כסף. לא כולם רוצים כסף, הרבה אנשים יעדיפו חוכמה כדי להצליח לשפוט, לנהל את האנשים האחרים. וזה מה שאמור שלמה המלך לעשות, לנהל, לשפוט. אם כן, ודאי ש... ישנה עדיפות גדולה לחוכמה, לאו דווקא לכסף. מה היה כל כך מיוחד בתשיבה של שלמה המלך? אומר השפת אמת, הרבה אנשים רוצים חוכמם, אבל זה המימד המודע שלהם. זה חוקי התרבות מחייבים לומר כך שעדיף חוכמה יותר מאשר כסף. וגם אם האדם אומר שהוא מעדיף חוכמה, זה מה שהוא מעדיף כאשר הוא מתעסק בזה כל היום. אבל אם היינו קצת יותר נוברים בתוך נפשו, מה יותר הוא היה רוצה לכתחילה? הוא היה רוצה יותר כסף, שלווה, ביטחון, רוגע, כסף, מה שמבטא עוצמה. בתוך חדרי ליבם, הרבה אנשים יעדיפו את האשליה של תחושת הכוח והכסף, מה שמעניק לאדם תחושה של יותר עוצמה או שלווה. אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם שלמה המלך, ובחלום אומר שלמה המלך, שהוא מעדיף את החוכמה, זה אומר שגם עמוק בתוך ליבו, בהרעורי ליבו, גם שם הוא מעדיף את החוכמה ולא את הכסף. כך היה שר המשקים, מלא בהתלהבות לחזור לתפקיד של להיות קרוב לפרעום. אבל מצד שני, שר האופי הוא מגישה הפוכה לגמרי, הוא בחלום שלו, רואה על הראש שלו סל, ושם יש אוף שאוכל מהסל מיני מאפה. בחלום שלו ניכר הזלזול במלך שלו, הוא בכלל לא דואג למלך, לאוכל של המלך, הוא לא מכבד את התפקיד שלו, אין לו כבוד למאכלים של המלך, אין לו כבוד לתפקיד שהוא אמור לשרת את המלך, האוף מנקר במאכלים, הוא לא שומר על המאכלים, כך זה בחלום. אומר יוסף, אם זה מה שאתה חולם בלילה, זה הרעורי הלב של שר האופים ביום, שהרי אין אדם חולם בלילה, אלא מהרעורי ליבו. אם כן הוא נחשב כמורד במלכות, והמורד במלכות חייב, מוות, מיתה. לכן אמר לו יוסף שכך יהיה בעתיד שלו, שאכן אתה תיפטר מהעולם, כך אומר יוסף לשר האופים. וזה גם מה שמגיע לו, כיוון שזה מבטא את הזלזול שלו במלך. אם כן מובן מדוע פותר יוסף לשר המשקים בצורה חיובית את החלום, ומדוע לשר המשקים הוא פותר בצורה שלילית. ובירושלמי כתוב, הארבע כוסות של ליל הסדר הם כנגד הארבע כוסות שמוזכרים בתורה, בחלום של שר המשקים. מה הקשר? התשובה היא, בליל הסדר אנחנו מודים לבורא עולם שהוציא אותנו ואת אבותינו ממצרים. ואז אנחנו מתחננים, כמו שהוציא אותנו מבית האסורים המצרי, כן יוציא אותנו מבית האסורים של הגלות הנוכחית. אנחנו חולמים להיות שוב ושוב דביקים בבורא עולם בתורתו. ולכן, כמו שר המשקים שבמעמקי בית האסורים הוא שאף להגיע למקום טוב יותר, כך אנחנו בעומק הגלות חולמים להגיע לגאולה. בזכות התשוקה, הרצון, השאיפה, אנחנו מובילים את עצמנו לעשייה שתזכה אותנו בתגמול, זוהי הגאולה. לפי כל המהלך הזה נוכל להבין רעיון נהדר שאומר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. מדוע תקנו ארבע כוסות של יין? למה ארבע כוסות? כנגד ארבע לשונות של גאולה. אבל למה כוסות יין? למה יין? למה לא מצות? למה יין לא תפוחים? למה יין לא אגוזים? למה דווקא יין? אלא ארבע לשונות של גאולה הם לא רק לשונות של גאולה, אלא יש כאן סדר והדרגתיות, שלבים והתפתחות. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. מה אנחנו אומרים כאן? הפסוק הראשון הוא והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. נושא הפסוק הוא אנחנו יוצאים מהסבל, סבל שנובע מן העובדה של העבדים אין שום מעמד בעיני המשעבדים, זה המצרים. שום אמנת ג'נבה איננה חלה על המצרים, אבק אדם ותולו, כך הם בני ישראל. העובדה הזו גורמת בהכרח לדימוי עצמי נמוך של בני ישראל בעיני עצמם, אין להם ערך עצמי. וכמו שאומר הגאון רב חיים שמואלביץ, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ואז העם איבד את הערך שלו בעיני עצמו. ורק כאשר הם מאבדים את הערך שלהם בעיני עצמם, אז הם יכולים להיות משועבדים. אז המצרים מנצלים את הדימוי העצמי הנחות שיש לבני ישראל בעיני עצמם. זוהי הגאולה הראשונה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הסבל שתיית הכוס השנייה, אז אנחנו מתקדמים בהיחלצות מן העבודה הקשה, והצלתי אתכם מעבודתם. העבודה יכולה להיות ערך חיובי, אבל היא משמשת בידי המצרים אמצעי ליישום זלזול בבני ישראל. המצרים מנצלים את הכפייה של אותם בני אדם, המסכנים בני ישראל, שהם נחותים, וזה מעוגן בחוק המדינה, וגם מזה ניגלנו, והצלתי אתכם מעבודתם. קודם כל, והצלתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הסבל של הדימוי הנמוך, שבגלל זה יכלו לנצל את בני ישראל. לאחר מכן, הגאולה מן העבודה, והצלתי אתכם מעבודתם. הכוס השלישית היא כבר הגאולה, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. לגאול בלשון הקודש, הכוונה היא לקנות. מישהו גאל אותנו, מישהו קנה אותנו. הכוס הזו היא מוקדשת לכבודו של הגואל שגאל וקנה אותנו. ישנה הצהרה, אנחנו עוברים להיות תחת חסותו של מי שאמר והיה העולם, הבורא שגאל אותנו, כמו שכתוב בהגדה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. הכוס הרביעית היא כבר מוקדשת לבחירתו של עם ישראל, על ידי הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו הופכים להיות עם השם, עם סגולה, ולקחתי אתכם לי לעם מתן תורה. אם כן, יש כאן שלבים, יש כאן הדרגתיות. הדרגתיות בגאולה, וכנגד הארבע לשונות של גאולה, תקנו חז"ל, לשתות את כוסות היין. למה דווקא יין? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי אתכם לי לעם. לא רק יציאה עם מצרים, אלא עד מתן תורה. למה ארבע כוסות של יין? התשובה היא כי כל מאכל כאשר אוכלים אותו עוד ועוד, מגיעים למצב של דבש מצאת, אכול דייקה, פן תשבענו והקעתו. אל תאכל יותר מדי, כי בסוף האדם יסבול מאכילה גסה. אבל לגבי יין הפוך, ככל שהאדם שותה יותר ויותר יין, מתקיים באדם. יין ישמח לבב אנוש, ריבוי היין מוסיף שמחה, כוס ראשון, כוס שני, שלישי, רביעי, כך הגאולה. המטרה בסוף להגיע ולקחתי אתכם לי לעם, אבל גם בהדרגתיות, ישמח לב מבקשי השם. ככל שאדם יותר שותה שתיית היין, הוא נעשה יותר שמח. כי מהי השמחה בשתיית היין? טוב לב משתה תמיד. כך אומר שלמה המלך, כך מסתיים השולחן ערוך, וטוב לב משתה תמיד. מה הקשר בין טוב לב לבין משתה תמיד? התשובה היא, האדם שיש לו לב טוב הוא כמו במשתה תמיד. מדוע יש לאדם לב רע? כי הדעת שלו, הדעה שלו מונחת בכמה קטסטרופה ודאגות יהיו בעתיד, או כמה אשמה וחרטה על העבר. האדם לא חווה את ההווה. העבר, העתיד, משפיעים על האדם ולא מאפשרים לו לחיות חיים שלווים, רגועים, טובים. הוא מתעסק בכל מיני בעיות שהיו, שיכולות להיות, ובכך האדם לא רגוע. טוב לב משתה תמיד. משתה, בזמן שהאדם הוא שותה יין, העולם נדמה בעיני האדם כמישור. הכל שווה, אין בעיות, אין מה שגבוה, אין מה שנמוך. הכל שווה, אין בעיות, אין תרדות. זה המשתה, האדם שיש לו לב טוב, הוא אדם שלא מתעסק בבעיות העבר, בבעיות העתיד, אלא הוא חווה את המשתה תמיד, רק בלי יין. אלא פיקודי השם ישרים מסמכי לב. הוא לא זקוק ליין ישמח לבב אנוש. היין ישמח לבב אנוש תפקידו רק להגיע כתזכורת לאן אמור האדם להגיע גם כאשר הוא ללא היין. שיקור אבל לא מיין. אלא מאהבת השם, מאיראת השם, פיקודי השם ישרים מסמכי לב כאשר ליבו מלא באהבת השם, באיראת השם, בתורה ובמצוות. אם כן, אנחנו שותים ארבע כוסות של יין, כי כל כוס היא כנגד עוד פסוק, וכל פסוק הוא עוד התקדמות, וכל התקדמות של האדם בעבודת השם היא שמחה, כמו שכתוב בתהילים, ישמח לב מבקשי השם. סבאינו מטובך, אנחנו מבקשים מהקדוש בחוליות צבעים מהטוב, הטוב הרוחני. בדרך כלל כאשר האדם מתעסק בנושא מסוים, אוכל מאכל מסוים, הוא מגיע לאיזושהי רוויה, הוא ממצא את הנושא, הוא ממצא את המאכל, זהו, לאחר מכן האכילה תהיה אכילה גסה. אבל לגבי תורה ומצוות, ככל שמגיעים לסובע, עדיין זה טוב, עדיין רוצים עוד, זה אין סופי. בתורה ובמצוות אין גבול, ולכן מודים לקדוש ברוך הוא שהוא מעניק לנו מטובו, כי כאשר אנחנו שבעים מטובו זה לעולם לא נגמר, אין מיאוס חלילה, תמיד עוד ועוד שמחה, תמיד בדרגה של ישמח לב מבקשי השם. אם כן, אנחנו רוצים דווקא לשתות יין, כי כל שלבי הגאולה הם עוד שלב בגאולת האדם שלא מהיצר הרע שלו. לחירות עולם אנחנו רוצים לצאת. ומהחתם סופר, חירות מהעולם שיש בו קנאה, תאווה, כבוד. ואנחנו רוצים להיות משועבדים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. עשה רצונך כי רצונו, זוהי הגאולה שלנו. אליך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. וכל פעם שהאדם הוא מתעלה באותן מעלות של והוצאתי, לאחר מכן והצלתי, לאחר מכן וגאלתי ואז ולקחתי, כל התעלות זו עוד שמחה. לכן, יין ישמח לבב אנוש, הארבע כוסות זה עם היין, כי היין מבטא את השמחה דווקא. אם כן, אנחנו תמיד עם הארבע כוסות, כפי שמופיע בתלמוד ירושלמי, החלום השאיפה של שר המשקים. תמיד רוצים לשאוף, להתרומם, להשתפר, ובדרך שאדם רוצה להילך, מוליכין אותו. זה מהלך אחד, החלומות של שר המשקים. כנגד זה אנחנו שותים ארבע כוסות. מה הוא רצה לצאת מבית האסורים ולחזור להיות בתפקיד קרוב לפרון, כך אנחנו רוצים לצאת מבית האסורים, לא המצרי אלא של היצר שמיצר עלינו. זו הגאולה שלנו. ובתלמוד בבלי, ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. תמיד שמחה בשלבי ההתפתחות הצמיחה הרוחנית של האדם. כל לשון של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, כל פעם עוד כוס, עוד שמחה, עוד התעלות, עוד התרוממות, עוד התנתקות מהעולם וחירות מהעולם. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה ומתקיים יותר ויותר פיקודי השם ישרים מסמכי לב, כי האדם נעשה יותר שמח, יותר שלב. וגם אם והיה ומרגיש האדם כל מיני קשיים ומצוקות, בכל אופן התורה ניתנה מתי? בשבת, יום של מנוחת הנפש. וגם במדבר, בארץ לא זרועה, מקום בו לא ישב אדם. לומר שגם במקומות הקשים ביותר, אם האדם נאמן לפיקודי השם ישרים מסמכי לב, הישמח לב, מבקשי השם הוא תמיד מתרומם, הוא יהיה גם בשלווה. ובמנוחת הנפש, לכן התורה ניתנה ביום שבת. היו ברוכים.
כי הילד ההרוג, עם הרב אייל אונגר.